שלום לכולם. אתם נמצאים בתוכנית מחשבון רצח, יחד איתי, שובל משיח. וביחד, אנחנו הולכים לשמוע סיפורים מצמררים, מרגשים, כואבים, אבל הכי חשוב, מעניינים. אני מזמינה אתכם לצלול יחד איתי לתוך סיפור חדש בכל פרק, שבו נכיר סיפור רצח או רוצח סדרתי, ונבין יחד את הסיפור ומה שעומד מאחוריו.
בחדשות, חשש כבד לחייה של ילדה נעדרת מנתניה. המשטרה אומרת, הפרשה היא מהחמורות שידע ישראל.
השנה 2008, 11 בספטמבר, בשעות הבוקר המוקדמות. המשטרה מוצאת לאחר חיפושים רבים את גופתה של רוס פיזם, ילדה בת 4.5 שעברה טלטלות רבות, שבסופן מצא את מותה במזוודה אדומה עמוק בתוך נהר הירקון. הסיפור שלנו קצת מסובך, אז בשביל לעשות קצת סדר בואו נכיר את הדמויות בסיפור הזה. אבא של רוס, בנימין רון, תושב נתניה ונולד בצרפת. אמא של רוס, מרי פיזם, נוצריה מצרפת. איזבל דיה, אמא של מרי וסבתא של רוס. בנימין ומרי הכירו כשהיו בני 15 בצרפת. הביאו את רוס ב-2003 והתחתנו ב-2004. רוני רון, אבא של בנימין וסבא של רוס. ויויאן יעקב, אמא של רוני וסבתא רבתא של רוס. בנימין ומרי גרו בצרפת בהתחלה ואז עברו לישראל. וכל פעם הם נעו על הקו הזה בין צרפת לישראל. בנימין לא היה בקשר עם אבא שלו ולא הכיר אותו בכלל עד שרוס נולדה. ורק אז השניים נפגשו. בפעם האחרונה שגרו יחד בישראל, מרי ובנימין התגרשו, ובנימין ביקש רשות ממרי לקחת את רוס איתו לצרפת. מרי כתבה לו במכתב שחתמה עליו, שהיא מאשרת לו לקחת את רוס ומוותרת על המשמורת עליה. בישראל התחילה מרי לפתח קשר רומנטי עם רוני, סבא של רוס, והיא טוענת שהיא תאהבה בו ממבט ראשון. השניים הביאו ביחד עוד שתי בנות. עברו שנתיים. רוס גדלה, מרי לא יצרה איתה או עם בנימין שום קשר. יום אחד בנימין לקח את רוס לבית החולים בצרפת, והרופאים מצאו עליה סימנים כחולים בכל הגוף. בנימין נעצר בחשד להתעללות, אבל טען שאלו מכות שקיבלה מהגן, כי לאיזה ילד אין סימנים כחולים כשהוא חוזר מהגן. ילדים מתפרים בגן, הוא אמר, אבל בטוח שאף אחד מהבית לא עשה כלום. בסוף החקירה בנימין השתחרר מחוסר ראיות נגדו. פה זה השלב שבית המשפט התערב והתלבט מה לעשות עם רוס, כי הוא לא רצה שאבא שלה יחזור לטפל בה בגלל החשדות שהיו נגדו. לאחר 5 שבועות של התלבטות, בית המשפט החליט לשלוח את רוס לבית יתומים, ששם הייתה קצת יותר מחודש, ומשם שלחו אותה לעוד בית יתומים, ששם הייתה 3 חודשים. בסך הכל רוס עברה בשני בתי יתומים בפחות מחצי שנה. עד שביוני 2007, מרי, אמא שלה, החליטה שאכפת לה פתאום מהבת שלה, ובאה לקחת אותה ולהחזיר אותה לישראל לגור איתה ועם רוני, שהוא בעצם הסבא הביולוגי שלה, שעכשיו ישמש לה גם כאבא. וגם לרוז יש עכשיו עוד 2 אחיות חורגות שהן בעצם סוג של דודות שלה, רק מאמא שלה, ואבא שלה שהוא עכשיו בעצם גם סבא ש... רק לי זה מתחיל לשמע רק כל הסיפור הזה. בכל מקרה, רוני ומרי עברו לגור עם הילדות בנתניה, ורוז הייתה בארץ 5 חודשים בלבד, עד שנעלמה.
אז למה לא נשארה שם? היה יותר טוב, לא?
כן, היה יותר טוב.
אבל את הבאת אותה לפה, והיא נעלמה.
חשבתי שתהיה שמחה איתי.
כן, אז מה עשית לה עכשיו?
אני
מקווה שהיא שמחה. עכשיו היא לא שמחה. איפה היא? אני לא יודעת. ב-12 באוגוסט 2008, קיבל רפי שמילוביץ', שוטר במחלקת הנוער בנתניה, הוראה מקצין הנוער ללכת לבית של מרי ורוני, ולבקר את רוס ולוודא שהכל בסדר איתה. היא לא הגיעה לגן כבר 5 שבועות ואין קשר לא איתה ולא עם בני משפחתה. השוטר מגיע לדירה של מרי ורוני. הוא דופק בדלת ואף אחד לא עונה. הוא מנסה שוב ורוני פותח לו את הדלת ואומר לו שהוא שם את רוס במקום בטוח. השוטר שואל אותו, מה זאת אומרת במקום בטוח? איפה היא? איפה רוס? רוני משיב לו ומספר שהמשפחה שלה מצרפת מטרידה אותו כל הזמן, שהם באים ומחפשים את רוס ולכן שם אותה במקום כלשהו ששם היא בסדר, והם לא יכולים להגיע אליה. השוטר משכנע את רוני שיקח אותו איתו למשטרה וששם יגיש תלונה נגד המשפחה מצרפת על הטרדה. המטרה של השוטר הייתה בעצם להביא את רוני לתחנת המעצר. רוני מגיע יחד עם השוטר לתחנת המעצר ומועקב למעצר בתחנת המשטרה ומתחילה נגדו חקירה. השוטרים חוקרים את רוני כמעט במשך שעתיים שלמות, שבתוכן שינה רוני את גרסתו מספר פעמים על מקום המצאותה של רוז. בגרסה הראשונה סיפר רוני שהילדה בגן חבד, שבו היא לומדת מאז שהגיעה לארץ. השוטרים נסו לבדוק אם אכן רוז שם, ומנהל הגן אמר להם שמעולם לא הייתה להם ילדה בגן בשם רוז פיזם. השוטרים חוזרים לרוני ומאמתים אותו עם מה שאמר להם מנהל הגן. רוני אומר להם שהיא כבר לא בגן הזה בעצם, שהיא כבר לא נמצאת שם. גרסה מספר 2. רוני אומר למשטרה שאבא של רוז יחד עם סבתא שלה באו ולקחו אותה יחד איתם לצרפת. אחרי שגם הגרסה הזאת מתגלה כמובן כשקרית, רוני מספר למשטרה גרסה מספר 3, שבה הוא אומר ששם את רוז אצל אמא שלו, ויויאן. המשטרה לוקחת את רוני אל הבית של אמא שלו, אבל כשהם באים, אין אף אחד שפותח להם את הדלת. הדירה ריקה. רוני הולך הצידה ומנסה להתקשר כמה פעמים לאמא שלו. ופעם אחת הוא מתקשר גם לאחותו. הנה עדות של אחותו שמספרת על שיחת הטלפון ביניהם.
הייתה שיחה מוזרה מאוד בינינו. אני הבנתי מדבריו שכאילו רוצים לקחת, לא רוצים לחטוף את רוז לצרפת. והוא אמר לי אם יש ילדה בת 5, כי אם רוצים לראות אותה מרחוק, שהיא בסדר. אם יש לי ילדה בת 5, יראו אותה מרחוק. אמרתי לו, לא, רוני, תקשיב, אין לי שום ילדה בת 5, אולי לחברים, הוא שואל אותי. לא, אין לי שום ילדה, ולא לחברים, לכל החברים שלי יש רק בנים. רוני, מה הבעיה? אם רוז בסדר, תראה להם את רוז. ומה זה, מה זה כל הזמן? אני בטוחה שרוז בסדר, כי אני בטוחה שאמא שלי מפנטזת. מה, מי מעלים ילדים במדינת ישראל?
רוני סיפר לשוטרים לפחות עוד 3 גרסאות שונות על מקום המצאותה של רוז, שבכל אחת מהגרסאות מנסה להפיל אשמה על אנשים אחרים. כשבמשטרה הבינו שמרוני כנראה לא יצא להם הרבה מידע, הם החליטו לבדוק מה לאימא של רוז, מרי, יש להגיד בכל הנושא הזה, וקיוו שאולי אימא שלה יודעת איפה היא נמצאת. מהחקירות עם מרי המשטרה גם לא מצאה כל כך הרבה. חוץ מההבנה שלא לרוני ולא למרי היה אכפת מרוז. בשבילם רוז הייתה גורם חיצוני. לא קשור אליהם בכלל. ואולי אפילו קצת מפריע בתוך המשפחה היפה שהשתיים בנו.
ילדה בת 5 נעלמה, אף אחד לא יודע איפה היא, ואת אחראית.
כן, אני אחראית ויותר מזה, אני גם אמא לשתי בנות.
3!
שתי בנות. טוב?
אחרי שקיבלו תמונה של מערכת היחסים בין בני הזוג לרוז, השוטרים החליטו להפגיש בחדר החקירות בין רוני למרי, בתקווה שיספרו אחד לשנייה מה קרה לרוז. בשיחה ביניהם רוני ומרי מנסים רק לתאם גרסאות, ולשנייה מרי לא שואלת את רוני, איפה הילדה שלי? היא אומרת לו, אתה תהיה בסדר? אתה בטוח במה שאתה עושה רוני? והוא עונה לה, אני אהיה בסדר, הכל יסתדר בסוף. הוא אומר לה, מה שלא יהיה, אני לוקח את כל האחריות עליי. החוקרים ממשיכים לחקור את מרי ורוני בנפרד. ואז, הדבר הנורא קורה. רוני מתוודה, אבל עדיין לא לגמרי מספר את כל האמת. באחת החקירות שנמשכו אל תוך הלילה, רוני מתוודה שלקח את רוז, שם אותה בתוך מזוודה אדומה, בעודה בחיים, וזרק את המזוודה אל תוך נער הירקון. במשטרה לא מבינים איך יכול להיות שהוא לקח ילדה חיה, שם אותה בתוך מזוודה, הסתובב איתה בציבור, והיא לא ניסתה לצעוק או לבכות, איך יכול להיות שאף אחד לא ראה או שמע את זה? רוני אומר שהוא עשה את זה בשעות של לפנות בוקר והוא בדק שלא היה אף אחד בסביבה. כששאלו אותו למה הוא עשה את זה, הוא אמר שהיא הרסה להם את המשפחה. ומהחקירות עם מרי, עולה שהיא אימה על רוני שהיא כבר לא יכולה לסבול את הנוכחות של רוז. היא אומרת שרוז רק הורסת להם את המשפחה, ושאם הוא לא ייפטר ממנה, היא תתאבד. באחד המשפטים שמצאו במשטרה במכתב שכתבה מרי לרוני, היא אמרה, היא הורגת את האושר שלי, אני מעדיפה לעצור את כל זה ושתצא מהחיים שלי. אבל זה באמת מה שקרה? פשוט זרק אותה חיה לנער? לאחר כמה זמן, רוני מציג למשטרה גרסה נוספת, שבה הוא מספר שהוא לקח את רוז מאימא שלו והסיע אותה באוטו ונסע איתה לפארק הירקון. הוא מספר שבנסיעה הוא היה נורא מבולבל ומתוסכל כנראה מכל המצב עם מרי ורוז, והוא לא היה מרוכז בכביש בכלל. רוז אמרה לו מאחורה שהיא רעבה, והוא נתן לה איזשהו ופל שהיה לו באוטו, והיא אמרה לו שזה מגעיל ושהיא לא רוצה את זה. רוני אומר שהיא לא הפסיקה לצרוח באוטו, שהוואפל מגעיל, וזה הוציא אותו מריכוז ומשליטה. והביא אותו לנקודת רתיחה. הוא הסתובב אליה ממושב הנהג אל המושב האחורי בו ישבה, והביא לה מכה חזקה לראש. השוטרים מבקשים מרוני שידגים להם בדיוק מה קרה באותן שעות. רוני לוקח אותם לרחוב ז'בוטינסקי בנתניה. הוא אומר להם, פה נתתי לה את המכה. השוטרים מבקשים ממנו שיראה להם בדיוק איך הוא נתן לה את המכה ממושב הנהג. רוני מדגים להם בפעם הראשונה, ונתקל עם היד שלו ממושב הנוסע השני, כך שלא יכל להגיע למושב האחורי. השוטרים מבקשים ממנו שידגים את זה פעם נוספת, ורוני אומר שזה קשה לו מדי, והוא לא יכול לעשות את זה. בהמשך, רוני לוקח את השוטרים אל מתחת לגשר פארק הירקון, ומצביע להם על נקודה מסוימת. הוא אומר להם, פה זרקתי את רוז, תחפשו ותמצאו אותה. השוטרים מבקשים ממנו להסביר איך בדיוק זרק אותה. הוא מדגים שהשליך את המזוודה בספירה של 3, 2, 1. לאחר חודש כמעט שהחקירות נמשכות, ועל כל הפרשה הזאת במשך כל הזמן הזה, היה צו איסור פרסום. הצו הוסר על ידי משטרת נתניה ותמונתה של רוז פורסמה בכל עיתון ובכל ערוצי הטלוויזיה, בתקווה להבין מה עלה בגורלה של הילדה המסכנה הזאת. הזמן עובר ובינתיים הפרשה הזו מסירה מדינה שלמה. מדינה שלמה דואגת לשלומה של ילדה אחת, בת 4.5, שלא היה מי שידאג לה בתוך המשפחה שלה. משטרת נתניה מתחילה בחיפושים נרחבים אחרי מזוודה אדומה בנהר הירקון. ומתנדבים רבים בכל רחבי הארץ מתגייסים לעזרתם, בתקווה למצוא את רוז. במשך שבוע וחצי המשטרה בעזרת צוללנים בדקו כל מטר בחלק ההוא שרוני הצביע עליו בנהר הירקון. אחרי חודש המשטרה לא מצאה כלום, היא מביאה את רוני, שהצביע שוב על המקום שבו זרק את המזוודה עם רוז בתוכה. והפעם מצביע על מקום אחר לגמרי בנהר הירקון. המשטרה שוב מתחילה לחפש אחר מזוודה אדומה. וכך, אחרי 35 ימים של חיפושים, נמצאה גופתה של רוז בתוך מזוודה אדומה, חצי קילומטר מהמקום שרוני הצביע עליו. בתיק חוץ מהגופה של רוז נמצאו גם בגדים שלה וגם המוצאת שלה. בגלל מצב הגופה אחרי כל כך הרבה זמן, לא היה אפשר לגלות את סיבת המוות האמיתית של רוז. בעשירי למאי 2009 התחיל המשפט של רוני ומרי, שבסופו רוני הורשע ברצח בכוונה תחילה ומרי הורשעה בשידול לרצח, ועל שניהם נגזר מאסר עולם. אמא של מרי התאבדה שבועיים לפני הכרעת פסק הדין. בשביל להתעמק עוד קצת בסיפור שלנו, הלכתי לדבר עם מישהי שמבינה בתחום, ולבדוק מה לה יש להגיד בנושא.
קוראים לי ענבל ברבי מצליח, אני עובדת סוציאלית ועובדת סוציאלית לחוק הנוער, שזה אומר שכל פגיעה שיש בקטינים מגיל 0 עד 18 מגיע לפתחי.
ענבל, באותם שנים כששמעת על המקרה הזה, את יכולה לתאר לי קצת את הכאוס שהיה במדינה במהלך המקרה הזה?
אני זוכרת שזה פתח כל מהדורת חדשות, גם ברדיו. בהתחלה זה היה סביב החיפושים שלה, ואחרי זה כל המדינה הזדעזעה. אין אחד שלא הכיר את הסיפור, בעקבות העובדה שהיא נרצחה בעצם על ידי סבא ואימא שלה. אני חושבת שכולם זוכרים את הסיטואציה שמושכים את המזוודה מהמים ליד העצים שם.
את יכולה לתאר בתור אמא, איך זה השפיע על כל על הפחד שהיה באותה תקופה, החששות שהיו לאמאות על הילדות שלהן?
אני חושבת שקורה כזה דבר, זה מזעזע כל אדם, כי אנשים חושבים שהמקום הכי בטוח זה המשפחה, זה הבית, שמשהו יקרה, משהו חשוד יקרה כשאנחנו הולכים ברחוב או שאנחנו פוגשים אדם זר. אבל למעשה זו פגיעה בתוך הבית מהחמורות ביותר שיכולות להיות.
יצא לך לטפל פעם במקרים שהייתה פגיעה בתוך הבית?
יצא לי לטפל במקרים של פגיעה מתוך הבית, וזה לא חייב להיות גם פגיעות פיזיות, זה יכול להיות גם פגיעות נפשיות, ואני חושבת שהדבר הכי קשה זה גם הזנחה. זאת אומרת, שלא מרביצים, אבל מזניחים, שזה אומר מתעלמים, לא ערים לצרכים, לא משקיעים, ואז ילד למעשה ההתפתחות שלו נפגעת, והזנחה זה דבר קשה מאוד, כי ילד זנוח זה ילד עזוב, ואז למעשה אנחנו פוגשים ילד מתוסכל, ילד שבמסגרות מצביעים עליו, שהוא שונה, שהוא חריג, שהוא קשה, שהוא רע, אבל המשפט הכי קלישאתי, אין ילד רע, יש ילד שרע לו. וכן, אנחנו רואים את זה בעבודה, והרבה פעמים אנחנו רוצים לקחת את הילדים הביתה ולחבק אותם, והרבה פעמים אנחנו יודעים שאנחנו מחזירים אותם חזרה לבית שהוא לא מיטיב, והוא אפילו מזיק ברמות שהם הם לא מסתדרות עם הלב האנושי. אבל אנחנו משתדלים לתת את המקסימום כדי לעזור. זאת ילדה שאני מנחשת. רק מהסיפורים של הייתה אצל אבא ואז עברה לאמא ובית יתומים וחזרה בחזרה, וכנראה גם הייתה תחויה בתוך הבית, זאת ילדה שכנראה תחויה מבטן ומלידה. אף פעם היא לא זכתה למקום יציב ובטוח. אני מניחה שהיא הייתה ילדה עם הרבה חרדות, כי כשאין לך את המקום היציב והבטוח, ואין לך דמויות בוגרות, מיטיבות, שאתה יודע שאתה יכול לסמוך עליהם, היא לא מצליחה כילדה בכלל לרכוש אמון בעולם הזה. אז אני מתארת לעצמי שהיא הסתובבה בעולם בהרגשה של תחויה. יכול להיות שהיא ניסתה לרצות ולהיות הילדה הטובה ולתת ולתת שלא יוותרו עליה, ויכול להיות גם להפך, שהיא הייתה עושה התנהגויות של אנטי ושל תוקפנות כדי שבאמת יצליחו לראות אותה. אז תמיד יכול לקחת או לכאן או לכאן, אבל לא משנה באיזה צורה היא בחרה, היא בוודאות הייתה ילדה נטושה, עזובה, בלי אמון בעולם הזה.
איך יכול להיווצר מצב של אמא שבעצם לא מעוניינת בבת שלה ואומרת שהיא רק מזיקה לה?
אני חושבת שמרבית האנשים שמסתובבים בעולם הזה קשה להם להבין איך יכול להיות שאמא תגיד שילדה מזיקה לה, או שאמא תדחה ילדה או ילד, כי זה נראה לנו הכי טבעי בעולם. א', שאישה צריכה שיהיה לה ילדים, כי אם אין לה ילדים אז היא חריגה והיא מקבלת הערות, וב', ברגע שיש לה ילדים, מה זאת אומרת? שהיא תאהב אותם בכל נפשה ובכל מעודה. ולא ככה דבר. אני חושבת שאני נתקלת במקרה קיצון, והם לא מעידים על הכלל, אבל אני נתקלת במקרה קיצון שבהם יש או אמא שיכול להיות שנפגעה בעברה, שהייתה בעצמה ילדה תחויה, שעברה אולי תקיפות מיניות, יכול להיות הרבה סיבות, שהייתה הזנחה בעברה, שחשבה שאם היא תבנה בית משלה עם זוגיות ואם היא תביא ילד זה ימלא אותה וזה יסגור לה את כל החורים שיש לה בבטן, ואז מגיע ילד שצריך לטפל בו והיא לא מסוגלת בכלל. ויכול להיות שכשהילדה הזאת היא גדלה, היא רואה את עצמה בתוך הילדה, וגם היא דוחה אותה. זאת אומרת, יכולים להיות לזה הרבה הסברים. ייתכן שהיו שם דברים בעברה, ייתכן שהיא עברה בעצמה פגיעות, שהביאו אותה למצב שכשהיא רואה את הילדה שלה, היא לא מצליחה לאהוב אותה או לסבול אותה אפילו. אני אגיד שיכול להיות שהילדה הזאת, זה קורה לנו גם הרבה, נולדה והתגרשה מבן הזוג. ואנחנו רואים מקרים שבהם הילדים מזכירים לאימהות או לאבות להפך את בן הזוג, והם מוצאים מהם סלידה, אפילו בלא מודע, גורמים לסלידה. גם אם אנחנו בלא מודע ואנחנו מנסים לא להראות את זה, דברים עוברים, רגשות יוצאים וילדים מרגישים הכל.
תודה רבה ענבל. וזהו זה, זה הסיפור שלנו להפעם. תודה רבה לענבל ברבי מצליח ולערוץ 13 על ההקלטות.
התוכנית הופקה במסגרת לימודי הרדיו של מגמת התקשורת בקריית החינוך גינסבורג יבנה, כאן כל יבנה. להתראות ונתראה שוב בפרקים הבאים.